ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, הפודקאסט נדלן בשידור. ולפני מספר חודשים, יגאל, אני תרחתי, אתם הרחתם אותי, המכללה למנהל, באיזה מפגש, באיזה פאב, והיה מאוד מעניין ונחמד, אבל אחד הדברים שנשארו לי מאז, ומאז אני מחזר אחריך, זה מצחיק להגיד, כן, אבל אני, זה השיחה שגם אתה וגם אני ישבנו שם על הבמה, והרגשתי שיש לי פרטנר לשיחה, ונהניתי, אתה ראש החוג, ואתה תכף תספר לנו כאן, את ראש ההתמחות פה והכל, ואתה מצא חן בעיניי, השיחה שלך בגובה העיניים על עולם הנדלן, וגם גילינו דברים משותפים, היה שם מישהו שזינק על הנושא של חול, ואני מאז החלטתי שאני חייב לארח אותך, אז הנה אני מגשים את החלום, אז תודה רבה שאתה מארח אותי.
תודה רבה לך.
וזה, אני אגיד לכולם, באת במיוחד היום, אנחנו פה נמצאים במכללה למנהל בראשון, ובאת במיוחד שהיום אנחנו בפגרה, ותודה רבה, אני מאוד מעריך את זה. אז אני באתי מירושלים, אתה באת מכפר סבא, ואתה הקמת פה את ההתמחות בנדלן, את החוג הזה המיוחד של ההתמחות בנדלן. אז אני אשמח שלפני שניכנס לחוג, קודם כל תספר לנו מי זה יגאל רונאי, מול מי אני יושב, למה חיכיתי להקלטה הזאת, ומשם גם נדבר קצת על הנושא של המכללה למנהל, שהיא בכל זאת האכסניה שלנו, והמחנה המשותף, ונזרום לשיחה, כמו שאני רוצה, על נקודות מבט של שנינו, מכל אחד מכיוון אחר, על עולם הנדלן בישראל ועל ההשקעות, וששומעים אותנו הרבה מאוד אנשים, ונתקדם.
אוקיי. טוב, אז כמה מילים עליי. אני בא מהתחום העסקי, ותחום שמשלב הרבה שנים בין נדלן ופיננסים. בגדול זה תחומים שהם די משיקים. אני תמיד אומר, מי שמתעסק בנדלן, ורוב היזמים היום הם אנשים שבאים מהתחומים הפיננסיים, ראיית חשבון, כלכלה וכו', כי בסוף אתה צריך לתכלל את כל המערכת, ונדלן הוא במידה רבה משיק לפיננסים, פיננסים ונדלן, נדלן ופיננסים. אז אני את הקריירה המקצועית שלי עשיתי בתחומים האלה, אני תכף אפרט. היום אני עושה במספר תחומים. אני מנהל את התמחות הנדלן במכללה למנהל, שאותה אני יזמתי והקמתי לפני בערך 8 שנים. אני דירקטור במספר חברות ציבוריות. אני משקיע בתחום הנדלן, משקיע פרטי בתחום הנדלן. ועוד, יש לי עוד מספר פעילויות, גם פעילויות דרך אגב, גם בתחום החברתי, שהוא תחום שהוא מאוד קרוב לליבי.
אתה מבין למה התחברנו?
כן, אני יושב ראש של עמותה שמקדמת יוצאי אתיופיה, ועושה הרבה דברים נוספים. קצת על העבר, אני הייתי סמנכ"ל של בנק דיסקונט, ניהלתי את החטיבה הפיננסית של בנק דיסקונט, אני הייתי יושב ראש פעיל של רית אחד, רית אחד היום החברה ציבורית, קרן ההשקעות בנדלן הגדולה בישראל. אני יכול להגיד בצניעות שאני הצטרפתי אליה ממש מעט אחרי ההקמה, והייתי בין המקימים של הענף הזה בישראל. ב-2006 שנחקק חוק הריטים, אף אחד לא ידע כל כך מה זה ריט.
אולי אחר כך נדבר בכמה מילים שתסביר את זה.
קרן השקעות בנדלן. היום כבר זה משהו שהוא נוכח, זה היה, ריט אחד הייתה הקרן הראשונה, היום יש כבר 5 קרנות השקעות בנדלן. לא לדבר על זה שזה תחום ענק, בארצות הברית הוא למעשה, רוב חברות הנדלן הם קרנות השקעה בנדלן. אז תחום מאוד מאוד גדול שנכנס לארץ בשנת 2006, התפתח, אנשים הכירו את התחום הזה. אני, כמו שאמרתי, הייתי חלק מהבנייה של התחום הזה, שהיום הוא תחום גדול. סתם דוגמה, ריט אחד היום מחזיקה נכסים של מעל 7 מיליארד שקל, שהרבה מאוד אנשים מכירים את הנכסים. ולפני כן אני ניהלתי את קופות הגמל של בנק הפועלים, את ההשקעות של קופות הגמל של בנק הפועלים, שגם היו לה הרבה מאוד השקעות נדלן בכל מיני מקומות בארץ, שזה למעשה הייתה חלוצה שהיום גופים מוסדיים משקיעים בנדלן בהיקפים מאוד מאוד גדולים, לפעמים 8-10% מתיק הפנסיוני. אז בזמנו הגמולות שניהלתי, שניהלה את נכסי קופות הגמל של בנק הפועלים, הייתה בין החלוצות שהתחילו את הטרנד הזה של להשקיע, וניהלתי את התחומים האלה גם. אז כמו שאמרתי, כל החיים המקצועיים שלי הם בין פיננסים לנדלן, נדלן ופיננסים, שני תחומים מחוברים שאני מאוד מאוד אוהב.
כל העולם העסקי, כל העולם העסקי נשען בסוף על הפיננסים, ואחת התקלות דרך אגב, דיברתי על זה אתמול במקרה בהרצאה, זה שאנשים מפרידים את זה. אנשים לא מבינים שאתה יכול למצוא את העסקה הכי טובה בעולם, והרי עסקה זה עסק.
כן.
אתה יכול למצוא את העסקה הכי טובה בעולם, לא תמחרת אותה נכון, לא תכננת אותה כלכלית נכון, לא עשית את התכנון הפיננסי נכון, אכלת אותה. אותו דבר, אבל זה בכל התחומים. גם אנחנו רואים את, בעסקים היום, אתה רואה אנשים עושים עסקים, לא מתכוננים נכון, לא הון חוזר. נכון. אנשים, אני דיברתי אתמול בהרצאה על אחוזים, שאנשים נשענים על אחוזים ואומרים, אני קונה עגבנייה בשקל, מוכר סלט בעשרה שקלים, אני מרוויח כל כך הרבה אחוזים, איך אני יכול להפסיד? והם פושטים רגל ראשונים. אז יש ביניהם חיבור מאוד מאוד חזק, ובגלל זה מי שיש לו את הקטע הפיננסי באמת...
כן, תראה, אחד הדברים, ובנדלן זה עוד יותר, אני חושב שבא לידי ביטוי. בסוף נדלן, בטח אם זה השקעת נדלן, אבל גם דרך אגב נדלן למגורים, אנשים שזה, זה בדיוק...
זה סוג של השקעה.
סוג של השקעה. זה עסק פיננסי, זאת אומרת, זה השקעה. זה השקעה לכל דבר, וכמו כל השקעה, אתה צריך לבדוק אותה, אתה צריך לתכנן אותה, אתה צריך לעשות תרחישים, מה קורה אם, כדי שלא תופתע מכל מיני מצבים שפתאום הריבית עולה לך ב-4%.
ראינו את זה עכשיו.
וראינו עכשיו זה, ואתה אומר, רגע, לא ידעתי, איך לא ידעתי. איפה הבעיה בנדלן כשאנחנו מגיעים לזה? נדלן הוא עסק, אין מה לעשות, זה פסיכולוגיה, מאוד רגשי אצל אנשים. הוא מתחבר לרגש, ואני הרבה פעמים אומר, שאתה בא להשקיע בנדלן, קודם כל תתנתק מהרגש. כאילו, כי אתה נורא, הנטייה שלך זה להתאהב בעסקה. וואנס התאהבת בעסקה, ואני אומר את זה, אני תמיד מזכיר לעצמי, אבל אומר את זה גם להרבה יזמים, שאני גם לפעמים שותף שלהם. וואנס התאהבת בעסקה, אתה מנסה לסדר לך את העולם הפיננסי, כדי שתוכל להתאהב יותר, כדי שהעולם הזה גם יתמוך באהבה שלך.
אתה מסדר את התוכנית העסקית לכאורה.
בדיוק, שהוא יתמוך
ברגש.
ברגש. וזה, ומסדר את האקסל איך שזה, ואז הדברים מסתדרים, למרות שכשאתה שם את המספרים, זה לא בהכרח מסתדר. ופה הרבה פעמים אנשים נופלים. זאת אומרת, בסוף אתה צריך לנתח את זה בצורה קרה, קודם כל לשים את המספרים, ואחר כך הרגש יש לו מקום, זה בסדר. אבל אם אתה קודם שם את הרגש, אתה אומר, וואלה, זה עסקה נהדרת. ואחר כך בא, ואם המספרים לא מסתדרים, אתה אומר, טוב, אז בוא נהיה אופטימיים, בוא נסדר אותם, כי ככה יהיה יותר
כדאי. או שזה יעלה בסוף במחיר.
וזה יעלה במחיר, דרך אגב, כן, זה גם, אולי נדבר על זה בהמשך.
מה שיש לזה השפעה עכשיו כן, מאוד
כן,
גדולה.
כן, מה קורה ליזמים היום שניגשו למכרזי קרקע לפני שנתיים, וסידרו לעצמם את התחזית לעליית מחיר כדי שיוכלו לזכות במכרז, אז הקטע של החיבור הרגשי צריך לדעת לנתק אותו. איפה הבעיה שלנו, של אנשים שהם ככה פחות בתחום הזה, או גם דרך אגב, גם של אנשים שנמצאים בתחום, אתה רואה את זה הרבה פעמים, שהם לא מצליחים לעשות את הניתוק, וגם הצד השני שמוכר להם, וזה בסדר, זה תפקידו של איש השיווק, זה לנסות לנתק את הקטע הכלכלי מהקטע הרגשי, ולנסות
לעבוד יותר
לעבוד
על הרגש.
הקטע הרגשי.
אנחנו רואים את זה בקרקעות חקלאיות.
תראה, כשאתה, נגיד, סתם, לא אכנס לשמות, אבל היום הציעו לי איזה, אמרתי, הציעו לי איזה עסקה, לא זה, ולפני שדיברו על המחיר, אז הם דיברו על הפרויקט, ואיזה יפה הפרויקט, ושיש לו בריכה, ושיש לו פסיליטי, והכל נורא נורא יפה, וזה פרויקט state of the art, ורק בקצה השיחה דיברו איתי על המחיר למטר, אוקיי?
זה הדביע לך את המחיר, זה הדביע לך את העסקה בבריכה.
כן, אז בסוף אתה יודע, זה כמו שהרבה פעמים מוכרים קרקעות, אז מראים לך את הציפורים מצייצות, והכל נראה טוב, והכל פה והכל שם, ובקצה כתוב שעוד זה לא הוגש ליתר, או שזה בשלבים...
אתה יודע מה, אני חייב לספר לך יותר גרוע ממה שאתה אומר, ואני מספר את זה, ואנשים שמעו את זה אצלי, זה שמוכרים לך גם דברים שישחקו לך גם, אתה יודע, יש מונחים שזה עושים טוב לאנשים שהם שומעים. למשל, לי הציעו קרקע, לא יודע אם זה היה לפני שנפגשנו, הציעו לי קרקע, וצלצלה אליי מישהי מאיזה חברה, ואומרת לי, שלא יודע איך היא הגיעה אליי, ואומרת לי, הקרקע הזאת, אנחנו שותפים עסקיים של הוותמל. ואתה יודע, זה שער האוזניים שלי, עכשיו, אתה יודע, לציבור הכללי, לזה, לאנשים שלא כמונו, שיודעים מה זה, זה נשמע כאילו זה משהו רציני, בגלל שהם שמעו את זה איפשהו בטלוויזיה, הם שמעו את זה, קראו את זה באיפשהו, וזה נשמע מילה מאוד רצינית. ובגדול היא אומרת לי, תשמע, אנחנו עכשיו משבחים את הקרקע, עוד פעם, בשותפות, ואתה תקנה את הקרקע באיזה 400 אלף שקל, ואם תוך שנתיים אנחנו לא מצליחים להשביח, הוותמל קונה את זה ממך בפי שתיים. ואני אומר לה, תגידי, את בטוחה במה שאת אומרת? הוותמל זה גוף, זה גוף ממשלתי, זה גוף שהוא גוף תכנוני, איך זה קשור? אבל אנשים מנצלים ומשחקים ברגשות האלה ובמילים האלה, וזה היום ונורא.
תראה, על אותו עיקרון, אתה מכיר תמיד את העסקאות שבאים ואומרים, בוא תקנה קרקע, ואם לא נקבל היתר, אנחנו נקנה ממך איזה חזרה בעוד 3 שנים. ואז אני שואל אותם, מי יקנה בחזרה בעוד 3 שנים? האם אחרי שנתת לו את הכסף, יהיה לו את הכסף לקנות, לקנות את זה ממך בחזרה? אז בוא, צריך להיות, אנשים צריכים להיות מאוד זהירים בקטע הזה, הם צריכים להתנהל בצורה כלכלית, פיננסית, להתנתק
משפטית,
מהרגש.
משפטית, נכון.
להיעזר, אני אומר, הרבה פעמים להיעזר ביועצים. אתה הולך לעשות עסקה שהיא בכבדה מבחינת כסף, אז כך יועץ שהוא אובייקטיבי, שהוא ילווה אותך. אותו אחד שמוכר לך הוא האחרון שאובייקטיבי, למרות שהוא לפעמים הוא יגיד לך את זה.
אתה יודע, אני אתמול רציתי לקהל, ואחד הדברים שעלה שם זה הנושא של הקרקעות החקלאיות. ואמרתי להם, אתם יודעים מה? לי יש כלל שאני אומר לאנשים, אני אומר, קודם כל אני לא פוסל כלום, אני אוהב לשמוע. אבל אני אומר, אתם הולכים לשמוע? קודם כל, אם אתם זוג, תלכו מחובקים. קודם כל, זה טוב לזוגיות. למה מחובקים? שאף אחד לא יוכל להזיז את היד כדי לרשום משהו. שתיים, אם לא, קחו הזיכרונים, תקשרו את הידיים ללולאות של המכנסיים, שלא תוכלו לא לכתוב ולא להוציא צ'ק. תלכו בלי ארנק, בלי פנקס צ'קים, ורק תבואו להקשיב, תשמעו את זה, ואחרי שתשמעו, גם אם הקרקע היא רק 200 אלף שקל, תיקחו שמי, שיעלה לכם 4,000-5,000 שקל, תיקחו עורך דין שיעלה לכם גם 6,000-7,000-8,000 שקל, נכון, זה נשמע המון באחוזים, אבל אנחנו יותר מדי עניים בשביל להפסיד את זה. אז אתה יודע מה, יגאל, אני רוצה לרוץ משהו קדימה. אנחנו יכולים לדבר, אתה יודע, אתה ואני, ואתה יודע, אנחנו לא עשינו, אנחנו ממש רק דיברנו בשביל, אתה יודע, רק להתרגל אחד לשני, ואנחנו זורמים, בגלל שהבנתי כבר אז, שיש לנו שיחה. אנחנו נמצאים בשוק היום מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים בשוק שהוא קצת בבעיה, שעכשיו יש לנו את הבעיות של הריביות, השוק עומד, אנחנו יודעים שמתווכים עושים צמות, חוץ מאיתנו שלא יכולים, עושים צמות אחד לשני. היום זה נכון לגשת, ואנחנו היום מדברים, תחילת יולי, נכון, או אמצע יולי, נכון היום ללכת להשקיע בנדלן בישראל?
כן, תראה, אני, אין לזה כמובן תשובה חד משמעית, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי וכו'. מה שאני תמיד אומר לאנשים, תראו, קודם כל בוא נסתכל על הנתונים הבסיסיים של הנדלן בישראל. בסדר, ריבית, לא ריבית, זה. בסוף יש דבר אחד שמכתיב את העסק בישראל, זה הקטע, כן, זה הקטע הדמוגרפי. הקטע הדמוגרפי מול התחלות הבנייה. בסוף זה, נסתכל על המספרים, אנחנו תמיד חוזרים לשם. ובקטע הדמוגרפי, מדינת ישראל כל 10 שנים צומחת בקרוב לעוד 2 מיליון איש. זאת אומרת, אם אנחנו, לפי הערכות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב-2060 יהיו פה 17 מיליון איש. בסדר? מה שמחייב בערך בסביבות, כדי לעמוד בקצב הרגיל, סביבות 70, יש כאלה שאומרים 80 אלף התחלות בנייה כדי לענות על הביקוש, כך בחשבון שלפחות הערכות מדברות על 200 אלף חוסרים משנים קודמות, כדי למלא את זה ב5 שנים אתה צריך לבנות
כל מה שהדיור למשתכן יצר וכל כן, הבעיות.
כן, כן. אז אתה נמצא כל הזמן באיזשהו לחצי ביקוש. כך בהינתן זה שבגלל גם התקופה הנוכחית יש ירידה משמעותית בהתחלות בנייה, אנחנו רואים את זה.
קבלנים לא מתחילים, אין מי שיקנה מהם.
גם אין מי שיקנה, הקבלנים הם לא גוף וולונטרי, עם כל הכבוד. אני בא ואומר, ופה יש לי הרבה פעמים ביקורת על הממשלה, ואני לא יזם, לפחות לא עכשיו, לא זה, ולכן אני בא באמת מכיוון ידיים בלי אינטרסים. בסוף הממשלה, האינטרס שלה זה שיבנו יותר, ובהיבט הזה היא צריכה לתת ליזמים את כל האפשרויות לבנות יותר. וגם תמריצים, גם מקל וגם גזר. הרבה פעמים הממשלה התייחסה ליזמים כאיזשהו סוג של אויבים, כאילו אתם, בגללכם המחירים עולים.
היזמים והמשקיעים.
כן, בגללכם, זה, דרך אגב, מי שמסתכל על הנתונים רואה שלא המשקיעים העלו את המחירים. ההשקעות הם לא...
זה מה שניסיתי אני במיוחד לצעוק בתקופה של כחלון, אבל מי אני?
כן, אתה רואה את המספרים. אז בסוף יש לנו מטרה משותפת. נגיד, מה המטרה המשותפת? אם אנחנו רוצים לייצב את השוק, אנחנו צריכים להגיע לבנייה של 120 אלף יחידות בשנה. זו מטרה ענקית. היום השוק הזה לא יכול לעשות את זה, אין לו פועלים, אין לו ציוד, אין את היכולת לעשות את
זה. מה שאתה אומר, וזה חשוב שאנשים יקשיבו, אתה אמרת משהו, אתה בלעת את זה, אנשים צריכים להבין שגם אם ייפטר עכשיו נושא של ריביות, יש לנו בעיות אחרות. יש לנו בעיות אחרות. אין כוח אדם.
נכון, נכון. עכשיו, אין כוח אדם, אין מדיניות ממשלתית.
ויש גם נדלן שהוא לא נדלן למגורים, יש נדלן שהוא תשתיות והכל.
טבעו של שוק הנדלן, וראינו את זה גם בשנים קודמות, שברגע שיש, שוק הנדלן לא עולה ברמה, בצורה לינארית, בצורה ישירה כל הזמן, אלא עולה, עוצר, לפעמים טיפה יורד, ראינו גם שנים שהוא ירד, אבל המגמה, כשאתה מסתכל, גרף המגמה הוא גרף של עלייה. עכשיו, בגלל זה אנחנו רואים את הכיפאון. השוק קצר, כי אנשים רוצים לראות לאיפה הדברים הולכים, אבל בסופו של דבר המחסור בהיצע הוא קיים והוא לא ייעלם והוא אולי אפילו יתגבר. השאלה, שאלת המיליון הדולר זה מתי לקנות. זה. ופה אני הרבה פעמים אומר לאנשים, כדי להבין מתי לקנות, אתם צריכים להיות בשוק.
נכון.
וכדי להיות בשוק, אני... נדלן זה עסק לאנשים הרבה סבלנות. זה
אבל זה הבעיה של הצעירים.
זה הבסיס.
הצעירים הולכים וממהרים.
הטעות הכי גדולה של בן אדם שמשקיע בנדלן, זה לקום בבוקר, להגיד, החלטתי לקנות דירה, לעשות בדיקה בשבוע ולסגור זה. לפעמים זה מצליח. אבל בדרך כלל זה לא... אתה לא תגיע לעסקאות.
סליחה, גם מישהו שהולך לקזינו, לפעמים, אני, אתה יודע, אחרי הצבא, אחרי שלום הגליל, נסעתי לאנגליה, חבר שלי הכריח אותי להיכנס לקזינו, שמתי 17, קיבלתי 30 פאונד, קיבלתי 36. זה לא אומר שאני יודע לשחק בקזינו.
נכון. אז לכן אני חושב שמי שזה מעניין אותו, צריך להיות בשוק. מה זה בשוק? אתה לפעמים רואה 10 עסקאות, מנהל אפילו מסע ומתן על 2 עסקאות או 3, ובסוף עושה עסקה אחת, נדבר על שנה, שנתיים. כי כשאתה נמצא בשוק, אתה רואה עסקאות, אתה כל הזמן לומד, אתה גם המסע ומתן מלמד אותך, אתה מבין לאן השוק הולך, ואז כשאתה תגיע לעסקה הטובה, בזמן הנכון, אתה תדע שזו העסקה הטובה.
אתה צריך, סליחה שאני עוצר אותך, אתה צריך להתחיל בזה שתכיר את השוק הזה בכלל.
נכון.
הרי אנשים לא יודעים, יגאל, אבל חקר שוק, אנשים, אתה שואל אנשים,
כן.
אנחנו יושבים בהרצאות, שואלים אנשים מה זה חקר שוק, אומרים ללכת ליד שתיים, לראות דירות. לא, לא, חקר שוק זה להכיר קודם מי אוכלוסייה.
נכון.
האלף בית של, של נדלן זה אוכלוסייה.
היום הכלים שלך לחקר שוק, ואני יכול לדבר גם מהזווית אולי האקדמית, הם הרבה יותר משמעותיים ממה שהיה לך לפני 10 שנים. כי א', הזכרת את יד שתיים, אבל גם יד שתיים ומדלן, היום יש לך מחירי עסקאות שאתה יכול לראות מעסקאות שנעשו, זאת אומרת, יש לך איזשהו בנצ'מרק להשוואה.
מידע נדלן, מה שפעם מידע... היה מסעת נפשנו
בדיוק,
של המשקיעים.
אז אתה לא יכול, כשאתה מנהל מסע ומתן, אתה יכול לבוא למוכר, להגיד, חביבי, היה פה עסקה בקומה 3, במחיר הזה והזה, אל תנסה למכור לי סיפורים. אי אפשר איזה, הדברים הם הרבה יותר ברורים. אתה רוצה לברר על שכונה חדשה שמוקמת, אז להרבה מאוד מהשכונות יש קבוצות פייסבוק, אתה יכול להיכנס לפייסבוק, אתה יכול לראות על מה הם מדברים, הגן טוב, הגן לא טוב, החנייה בסדר, אין חנייה, יש חנייה. אתה יכול להבין מהשיח של הקבוצה מה קורה בשכונה, מי האוכלוסייה.
זה דרך אגב, זה דרך אגב, אתה צודק, אבל זה אחד הדברים שאני תומך בהם. לך תתמע בתוך האנשים שם, תסתובב, תדבר איתם. איך איתם אתה מגלה דברים שלא חלמת בחיים?
לא רק זה, אני תמיד, לפעמים אתה הולך לאזור חדש שמוקם ויש 3-4 פרויקטים. אז תלך לכולם, תשמע, בדרך כלל תיכנס לאחד, תבין מה לא טוב אצל השני, תיכנס לשני, תבין מה לא טוב אצל הראשון, וככה אתה לומד ומבין את הדברים. ולכן התקופה הזאת במידה מסוימת למי ש... יש לו מחשבות לקנות נדלן, זה התקופה ללמוד. ולהגיד, אני עכשיו מסתובב בשוק, אני מסתכל, רוצה לנצל הזדמנויות, יכול להיות שזה ייקח לי שנה, זה יכול להיות, זה ייקח לי שנתיים, אבל כדי, ודרך אגב, זה נכון לא רק לנדלן, זה נכון גם לשווקים אחרים. כדי לנצל הזדמנויות, אתה צריך להיות ליד ההזדמנות, אתה צריך להיות בתוך
השוק. אתה צריך להיות בקיא במטריה כדי שתזהה שזה הזדמנות.
נכון, אבל אתה צריך להיות בסביבה, אתה צריך, זה דרך אגב נכון גם לשוק ההון, כדי שיהיה לך הזדמנויות בעסקה, גם בשוק ההון וגם בחברה ריאלית, אתה צריך להיות בתוך השוק, קודם כל כי זה הדרך שלך לשמוע על עסקאות, זה הדרך שלך ללמוד על השוק. אתה לא יכול להיות ניו-קאמר, לבוא ואחרי שבועיים כבר אתה תדע וזה, ודרך אגב, זה אחד הבעיות של אנשים בנדלן, ואני זוכר את זה גם מהתקופה כשהייתי יושב ראש של ריט אחד, כל ישראלי חושב שהוא מבין בנדלן. ואז אתה אומר, רגע, מה הבעיה? מה זה נדלן? כאילו, פשוט, אני קונה, זה לא עובד ככה. זה תחום מקצועי, אתה צריך ללמוד אותו, אתה צריך להכיר אותו ואתה צריך זמן. אז אם אתה שואל אותי...
לא, גם שאתה צריך ללמוד אותו, יש לו הרבה מאוד מרכיבים.
כן.
נדלן זה לא רק לבוא לראות נכס ולהגיד, מצא חן בעיניי וזה יפה. כן. הרי כמה פעמים אנשים קנו דירה בלי שריאתו אותה יפה, או עשו שם הום דרסינג,
נכון.
ובסוף זה היה פיל לבן.
זה אפרופו הקטע של החיבור בין הרגש לקטע הפיננסי.
כן.
כי תמיד ינסו לחבר אותך לקטע הרגשי. אז זה מה שאתה
אז, בא אז אני רוצה קודם. להבין. זאת אומרת, היום יושב המאזין
כן,
שלנו.
כן.
ואתה אומר לו היום להסתובב וללמוד את השוק,
כן.
אבל היה ומצא לקנות היום או לא תראה, לקנות היום?
אם, אני חושב שאם הוא הסתובב ומצא עסקה שהיא במחיר שהוא מחיר שנראה אטרקטיבי, בסדר? ומעניין. והיום גם חלק מהיזמים נותנים הנחות, כי אין מה לעשות.
אתה מדבר על פרויקטים חדשים.
גם חדשים וגם דירות של יד שנייה, כי אנשים שהם משפרי דיור וצריכים למכור את הדירה כי קנו פרויקט חדש, יש להם הרבה פחות ביקוש היום. אז הרבה פעמים אתה יכול להגיע לעסקאות האלה, אבל צריכים להיות הרבה יותר סלקטיביים. תראה, המגמה ארוכת הטווח, לא חושב שהיא משתנה. אני מסתכל, שוב פעם, ביקוש והיצע. אם לא יהיה פה איזה צעדים דרסטיים, זה לא, זו דעתי, זה לא ישתנה.
להפך, אני חושב שזה אפילו יחמיר.
כן,
שאנחנו יותר מדי בתקופה ארוכה, יותר מדי ארוכה של עודף אנשים, ואני אגיד לך עוד משהו על זה, אנחנו בתקופה מאוד ארוכה שאנשים לא קנו, וקרה עוד משהו. קרה עוד משהו שהוא עוד טריגר, במקביל עולים על מחירי השכירות. מחירי כן. השכירות עולים, ואז אנשים כבר לא, נהיה להם לא כלכלי כן, לגור בשכירות.
אבל תיקח עוד זווית שכוח הקנייה של האנשים ירד בגלל שהריבית עלתה. עצם זה שהריבית עלתה, זה אומר שהמשכנתא המקסימלית שבן אדם יכול לקחת, שבדרך כלל החזר חודשי של עד שליש מההכנסה, היא
נכון.
ירדה. ואם היא ירדה, זה הוריד גם את כוח הקנייה שלו. אז זה צריך לזכור, זה הצד השני. אבל בסוף אנשים צריכים לגור. הישראלים אוהבים שיש להם נכס נדלן שלהם. אין בישראל, לצערי, אני כבר צועק על זה הרבה זמן, שוק שכירות שהוא שוק מוסדי, מפותח וכו'. ניסו לפתח את זה בעבר, אבל זה לא קיים, כמו שיש בארצות הברית, שיש לך...
לא, זה הגיע הזמן שיסדירו.
נכון.
דרך אגב, אתה יודע שהיה רצון אז של חברי הכנסת לעשות... כמו בברלין, כמו בגרמניה, הגנת דייר כזה, וכל המשקיעים נבלו, אני חשבתי שזה מצוין.
כן, כן.
אני חשבתי שזה מצוין, אנשים לא הבינו שככה זה ישאיר לנו סוחרים קבוע.
יש לזה, אני מכיר, שוב פעם, אני גם משקיע בארץ, גם פה ושם, מכיר את השווקים בחו"ל, גם בחו"ל וגם מכיר את השווקים בחו"ל. יש לזה יתרונות וחסרונות,
צריך
לשים את זה. חוק הגנת הדייר בהיבט של לדאוג שאם אנחנו מדברים עכשיו על שוק השכירות שבאמת הסוחרים ייתנו דירות ראויות בבסיס ולא ייתנו דירת חדר בתל אביב שכלב לא היה נכנס לשם, זה סיפור אחר. העובדה של חוזים ארוכים, אני יכול להגיד לך שבגרמניה יש לזה דברים טובים ויש לזה פחות, דברים פחות טובים, כמו למשל הניסיונות להוציא אנשים דיירים מהדירה בדרכים פחות נעימות כדי שיהיה אפשר להעלות שכר הדירה או כל מיני דברים.
כן, אנחנו יודעים את הסיפור הישראלי שהיה שם, לא נזכיר שמות.
מכירים את הסיפורים האלה.
אז רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ואם הזכרנו את חו"ל, אז יושב עכשיו גם אותו צעיר ששומע אותנו ואומר, שמע, יש לי היום 300 אלף שקל, קיבלתי, חסכתי, קיבלתי מההורים, זוג צעיר. ואומר, רגע, אני מתלבט עם הריביות פה בארץ, ועם ה-300 אולי אני יכול לקנות דירה במיליון, כן? אז אולי אני, יש היום גם את כל ההצעות לחול, ואני אקנה דירה ראשונה בחול. אתה יודע, okay. זה בכל מקום. למה לא?
כן. קודם כל, אני לא אומר לא. אני חושב שזה השקעה שהיא השקעה לגיטימית, אם אתה מבין למה אתה נכנס. בסדר? כמו כל השקעה אחרת. אבל צריך לזכור פה כמה דברים. כשאני קונה נכס בחול, אני לא נמצא ליד הנכס, אני רחוק ממנו. אני חייב להכיר אותו. אני חייב, ואני הרבה פעמים שואלים אותי ומתייעצים איתי אנשים שרוצים לקנות נכס בחול, אני אומר, דבר ראשון, תעלה על המטוס, תראה מה מוכרים לך. כי בדרך כלל יש כל מיני סוכנים שמוכרים וזה. תראה את הדברים בעין.
תבדוק מי זה שמוכר לך ותזרה מי זה שהולך להחזיק לך את זה.
תלמד את השוק. השווקים האלה, קודם כל, אולי כלל בסיסי. אם אתה הולך לקנות בחול, לך לשוק מרכזי. אני פחות אוהב את הישראלים שקונים בבטומי ובכל מיני מקומות כאלה, שזה מדינות שהדברים יכולים להשתנות ברגע. אז תלך למקומות המרכזיים, ברלין, אתונה, בסדר, אתה יודע, קרוב, שעתיים טיסה, פריז, במקומות האלה, כן? דבר שני, תלך גם במקומות האלה לאזורים מרכזיים. צריך לזכור שאתה לא מכיר את האזור. אזור מרכזי, אתה תמיד תדע, וזה כלל בהשקעות. השאלה הראשונה שאני תמיד שואל את עצמי, לפני שאני נכנס לעסקה, איך אני מוכר אותה? אנשים לא כך מבינים את הדבר הזה, אבל אני אומר, אם אני לא אתן לעצמי תשובה איך אני מוכר, אני לא אכנס. כי להיכנס זה נורא קל. אתה משלם מחיר גבוה, כולם מבסוטים, קנית. שאלה איך אתה מוכר.
זה, איך אתה מוכר, ואתה יודע, זה חלק מהחקר שוק, שיש לך גם למי למכור. הרי חלק מהעסקה זה לדעת שיש לי למי להזכיר, ושיש לי למי למכור, שזה אחד בתוך השני, וזה א' ב'.
נכון, אז אני אומר, אם אתה רוצה, תלך לעיר מרכזית, עיר בירה, מקום מרכזי, שגם אם השקעת ודברים לא הסתדרו, יש לך תמיד את דרך היציאה, כי אני מכיר אנשים שפשוט נתקעו עם נכסים בחול, ואי אפשר פשוט לצאת. ולכן צריך לעשות פה, כמו בכל דבר, חקר שוק, צריך לבדוק, צריך לזכור שלא אתה תנהל את הנכס, בדרך כלל יש חברת ניהול, תראה שיש לך חברת ניהול שיודעת לנהל את הדבר הזה, ולהיות מאוד קרוב לנכס. קרוב לנכס זה לפחות פעם בשנה לעלות על מטוס, לראות אותו, להבין מה קורה.
השאלה, אתה יודע, כן. אני שומע אותך, ואתה מדבר פה היגיון, כן. אבל אתה לעלות פעם בשנה על מטוס, אני, הרי נכון, אנחנו רבים לנסוע לטייל בחול, אבל ברגע שעליתי על מטוס ונסעתי לחול, ועלה לי כמה מאות דולרים הטיסה, כן, האם לא אבל, פגעתי בעסקה?
אבל תשמע, אם אני עשיתי עסקה של, אני מדבר על מקומות מרכזיים, בסדר, אני לא מדבר על עסקאות
יקרים.
ב-30-40 אלף יורו.
ענית לי את התשובה שרציתי.
אני,
שרציתי
אתה יודע,
שהם ישמעו את זה.
אני אומר 100-150 אלף יורו, שזה 400, 500, 600 אלף שקל, אתה יכול להשקיע 1,500 שקל לכרטיס טיסה ועוד זה כדי לראות, כי בסוף זה נכס שלך, שאתה צריך לנהל אותו, ואתה צריך לדעת שהוא מנוהל כמו שצריך, כי תקלה בארץ, אתה יודע לפתור. מנתקים לך את החשמל, אתה תרים טלפון לחברת חשמל, תבין מה
השפה
זה.
השפה שלך, ותסגור, הבית
בדיוק.
שלך.
בחול, אם מנתקו לך את החשמל, הסתבכת. תפתור את זה דרך אגב, פותרים, הכל פתיר היום זה. אבל זה ייקח הרבה יותר זמן, ויכול להיות שצריך לקחת בעלי מקצוע שצריך לשלם להם הרבה יותר, וכל מיני דברים כאלה, זה נהיה יותר מסובך. אז אני אומר, לגיטימי, אני חושב שזה, זו דעתי. השקעה לגמרי לגיטימית, צריך לזכור שזה שזה בחול יותר זול מבארץ, זה לא יהיה המחיר של הארץ. זאת אומרת, אם דירה בברלין עולה 150 אלף יורו, היא כנראה תמשיך להיות באזורים האלה, ולא תהיה כמו דירה בראשון.
כן, אנחנו צריכים לזכור שגם בארץ, במקומות של המקומות הנמוכים, שיש בגלל אוכלוסיות קשות כן. וכאלה, גם שם זה לא תמיד יעלה באותה מידה כן. כמו במקומות אחרים. ראינו את זה אפילו בחיפה.
גם הסיפור הדמוגרפי באירופה הוא אחר. בארץ האוכלוסייה גדלה ב-2% בשנה. באירופה, בחלק מהמדינות, האוכלוסייה קטנה. אז הביקוש המקומי הוא לא כמו בארץ, הוא הרבה יותר קטן, צריך לזכור את זה. אז צריך בדרך כלל לכוון לאזורים מרכזיים, אזורים שהם מתפתחים, כי הערים באמת המרכזיות מאוד מתפתחות בשנים האחרונות. גם הנושא של הדיור, של השכרה לטווח קצר, כל ה-Airbnb למיניהם, גם
אתה חושב שזה נכון לבן אדם פרטי להשקיע ב-Airbnb?
תראה, שוב פעם, בסוף הוא צריך לדעת ולהבין את העסק הזה, כי בסוף Airbnb יש חברות ניהול שמנהלות את זה, אז אתה, כמו שיש לך חשיפה לשוק הנדלן, יש לך פה גם חשיפה לשוק התיירות.
זה בכלל, זה עסק, אנשים לא מודעים שזה עסק, וזה מיסוי אחר.
בוא נגיד תלוי באיזה מדינה.
לא, אני מדבר פה בארץ.
בארץ, שוב פעם, אני חושב שתלוי, שוב פעם, אם יש לך דירת Airbnb אחת, אז אני לא יודע איך מס הכנסה היום מתייחס לזה.
זה עסק לכל דבר.
זה בכל מקרה זה.
אתה יודע איפה הבעיה, למה מס הכנסה מתעסק עם זה? תראה מה קרה באילת עכשיו. באילת, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, עכשיו נכנסים בבעלי הווילות. הרי בתי מלון שפתאום נרגישו שנפתחה להם הקרקע מתחת הרגליים ולא בגלל בולען.
הם גם הצטרפו לטרנד.
כן, אבל הם יצאו נגד בעלי הווילות, ובעלי הווילות נדרשו להפסיק להזכיר את הדירות לצווח קצר.
זה קורה בכל המקומות בעולם.
הם פשוט הבינו שהם נשמטה להם ממש הקרקע.
לא, הבעיה, אני אגיד לך, ואני גם מכיר את השווקים וחוקר את השווקים האלה, זה. הבעיה, בכל המקומות, דרך אגב, בשלב הראשון, בעלי בתי המלון באו ונלחמו בתופעה הזאת, את מה שאנחנו רואים בזמן האחרון, שהם מצטרפים לתופעה הזאת. מה זה מצטרפים? קונים בניין שלם, הופכים אותו למה שנקרא key apartment, אם אתה מכיר את זה, זה מלון דירות, בלי לובי וזה, ומנהלים אותו. ופה, לא רק מהכיוון שלהם, תמונה חלק מהבעיה, כי אנשים תפסו את הפטנט, ואז אפרופו עסק, אם פעם בן אדם היה לו איזה דירת Airbnb אחת שהוא היה מזכיר, פתאום אתה רואה אנשים עם 10-15 דירות, וזה עסק לכל דבר ועניין. עכשיו, עסק לגיטימי, אני חושב שדווקא, אתה יודע, יכולים להגיד הרבה דברים, אבל בסופו של דבר זה תחום חדש שנכנס, והוא פיתח מאוד את התיירות בעולם, וזה חלק מהטכנולוגיה. אחד התחומים שאני מתעסק בהם, ולא דיברנו על זה הרבה, זה תחום של חיבור בנדלן לטכנולוגיה, תחום שנקרא פרופטק. של כל החיבור שהוא גם בקטע ההנדסי וניהול הבנייה וקיצור הליכים, אבל גם בקטע של ניהול מבנים או ניצול שטח ודברים מהסוג הזה.
תסביר.
תראו, Airbnb היא דוגמה טובה לדבר הזה, כי Airbnb זה פלטפורמה שאפשרה לאנשים להזכיר את הדירות שלהם, להפוך אותם לנכס תיירותי, זה הגדיל גם את היצע החדרים להשכרה עבור התיירים, הגדיל את שוק התיירות, והוא תמיד בשבילי דוגמה שממחישה את המהירות של כניסת הטכנולוגיה גם לעולמות האלה, כי אני לא יודע לדייק במספר, אבל אילטון שהיום היא הרשת השנייה בגודלה בעולם, יש לה משהו כמו 700,000 חדרים בכל העולם, היא קיימת 100 שנה. Airbnb שקיימת, לא יודע, 10-11, פחות אולי אפילו מבחינת הכניסה לשוק, כי הזמן פיתוח, מנהלת היום בפלטפורמה קרוב ל2 מיליון חדרים. והיא עשתה את זה בתקופה מאוד מאוד קצרה. אז הטכנולוגיה משנה את העולם גם בתחומים האלה, ואני אומר,
אתה מדבר בטכנולוגיה של השיווק
והניהול, או גם
בניהול שהיום בן אדם בא לחדר, והבעל בית פותח לו מהבית שלו, מהמחשב, הוא פותח לו את האפשרות להיכנס ועושה נכון, לו קוד.
נכון, נכון, נכון. ואז אתה לא צריך בן אדם שירוץ ויפתח לך
רק וזה והכל. רק מישהו לניקיון ולהחזקה.
בדיוק. אתה צריך מישהו לניקיון ולהחזקה. הדברים הרבה יותר פשוטים. כל הנושא שאומנם זה משולב טכנולוגיה של בתחום המשרדים, של ה-WeWork, ומה שנקרא בשם הקוד WeWork, המתחמי עבודה המשותפים, שאפשרו הרבה הרבה יותר גמישות לצורך השכרה. כל הדברים האלה הם דברים שמתפתחים. היום טיפה סוטה לתחום אחר, אבל נגיד בתחום של ניהול בענייני משרדים, בחלק מהמקומות יש תחרות גדולה, והתחרות היא על הסוחר, על הדייר. וחלק מהטכנולוגיה מאפשרת להציע לסוחרים, לבעלי הנכסים יכולים להציע לסוחרים, מעטפת שלמה של שירותים. ממעטפת שהם יכולים לעשות קניות עבורם, לשטוף להם את האוטו, לעשות מה שנקרא happy hour בבוקר, בחגים, לעשות הרמת כוסית, ואז אם יש לך בבניין 6-7 חברות, אז אני כבעל נכס, חלק מהחבילה שאני מוכר להם, זה גם את כל המעטפת של השירות הזה, ואת זה אני יכול לעשות באפליקציה טכנולוגית פשוטה.
יפה.
בסדר?
אז אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך כאן, אתה יודע, אנחנו זורמים עם האסוציאציות, אבל זה חשוב. אז אנחנו עברנו לתחום של המשרדים. ואתה יודע שבקורונה זה היה הכי בולט, שהייתה איזו ירידה במשרדים, ואז שהיה את המשבר שאי אפשר לקנות דירות, והיה את העניין של חוק דירה שלישית והכל, התחילו לשווק משרדים.
לפרטיים.
לפרטיים, ולמכור להם את המשרדים של 14 מטר, וכל מיני אגדות. מה דעתך על הדבר הזה?
אני אגיד ככה, אם לגבי השקעות בחול, אני אומר השקעה לגיטימית. ודרך אגב, גם לא דיברנו הרבה על אדמות חקלאיות. אם אתה יודע להגדיר את המחיר ואתה אומר, אני, גם אם אני אפסיד את הכסף, אני אשן בסדר בלילה ומשקיע סכום קטן.
ואם אתה מבין שזה באמת אמיתי.
ומבין שזה באמת אמיתי, אני אומר, זה בסדר. תחום המשרדים, ואני בדרך כלל לא קטגורי לגבי דברים מסוימים, לגבי רוב הדברים, ודי פתוח לגבי רוב ההשקעות, תחום המשרדים, לדעתי, הוא לא מתאים לאנשים פרטיים.
אתה מוכן לצעוק את זה?
אני
צוחק, כן. אני רוצה שאנשים יקשיבו. אנשים לא מבינים מה המשמעויות של הדברים.
אני אגיד את זה מכמה אופנים. אני אתן דוגמה, דרך אגב. אולי נתחיל בדוגמה. אנשים תמיד אוהבים דוגמאות. לפני כמה שנים, תראה, שהיה הטרנד הזה גם של למכור משרדים, הצועות היו נמוכות, אז אנשים חיפשו צועות גבוהות. נתקלתי באיזשהו פרויקט ולא משנה איפה וזה, ואמרתי, מעניין אותי, אני מוכן לשמוע זה. ואז מתחילים להראות לי את הפרויקט, ואומרים, פרויקט נהדר וצועה שתהיה 8-9% וכו'. ואני אומר לו, אוקיי, טוב, איפה הפרויקט? הוא אומר, אנחנו מתחילים לבנות אותו. זה היה זה, ואתה נגיד, כל המודעות האלה, תשים 200,000 שקל ויש לך משרד, שכחת שכשמתחילים לבנות, אבל אז צריך עוד 800,000 או 900,000 שקל הלוואה לקחת, זה גם זה, אנחנו מתחילים לבנות. ואני אומר, אוקיי, תשואה של 9%, איך מגיעים לתשואה הזאת? אני לא מכיר דברים כאלה וזה. אומרים לי, תשמע, תקחת זה, פרויקט יוזכר לפי 120 שקל למטר, ותעשה את החישוב, אתה תגיע לתשואה. רגע, איפה 120,000 שקל למטר? אני מכיר את האזור הזה, ושם זה 60, 70, 80 שקל, זה באמת משרדי יוקרה. אמרתי לי, לא, הפרויקט הזה יהיה מוכן בעוד 4-5 שנים, בעוד 4-5 שנים זה יהיה 120 שקל למטר.
זה אותו דבר מה שאנחנו יכולים לדבר תכף על היזמים ששמו את הכספים האלה.
כן, 120 שקל למטר. אז בן אדם שלא מכיר את השוק קודם כל, לא מבין, מאוד קל למכור לו את העסקה הזאת, שדבר ראשון היא לא עסקה יזמית. אתה לא מקבל את הכסף מחר בבוקר, יש פה סיכון יותר גדול. דבר שני, עושים חישוב שהוא חישוב על סיס הערכות שהן הערכות מאוד, לפעמים לא ריאליות.
יותר קשה לאנשים שלא מבינים לבדוק.
ולכן אנשים קודם כל לא מבינים את התחום הזה, וזה תחום שהוא
והמיסוי שלו וכל מה שקשור. מקצועיות.
דבר שני, אתה קנית, בן אדם פרטי, קנית משרד, בדרך כלל קנית 50, 60, 70 מטר, לפעמים גם יותר קטן, משרד יותר קטן. הסוחרים שלך מראש הם מוגבלים. מי יזכיר ממך את המשרד הזה? איזה עורך דין קטן, איזה רופא שיניים.
אתה מדבר על 50-60 מטר, הם מכרו 14 מטר משרד.
זה אני, אתה יודע, אני לא אלך על הקיצוניות, אני אלך
על... אבל הייתה תקופה שמכרו בניינים שלמים ב-14 מטר משרד.
אז אני אומר, קודם כל, סוחרים הרבה יותר קטנים, שאני לא אדבר על רמת הסיכון. אם באה חברה ורוצה 1,000 מטר, אתה לא יכול להתאגד. זה רק חברה גדולה שמחזיקה בניין יודעת לעשות את זה. זה הסיבה השנייה. והסיבה השלישית שבניינים שיש להם הרבה מאוד בעלים נוטים להתיישן כי התחזוקה שלהם היא יותר מורכבת, לך תגבה את כל העלויות של התחזוקה וזה. לעומת חברה שהאינטרס שלה, מאחר זה העיסוק שלה, לשמור על הבניין שיראה טוב כי היא תמכור את זה גם, את הסחירויות גם במקומות אחרים. ולכן אני לא חושב שזה תחום שמתאים לאנשים פרטיים. שוב פעם, כל אחד עושה את החישובים שלו, אבל אני, פה אני די קטגורי.
אתה יודע שאנשים יחשבו שתאמתי איתך את השיחה, בגלל שאני כל כך הרבה מדבר על זה, ואני כל כך שמח שדמות כמוך באה, ושאתה מתעסק, אתה מתעסק בעולם הזה של המשרדים, אבל אתה אומר, רגע, לא, לא, זה בסדר, זה טוב לנו, לחברות, לקבוצות, להשקעות הגדולות. אתה, הבן אדם, לך תקנה דירות מגורים, לך תעשה את הדברים הנכונים. עצם העובדה שלא פסלת חול, זה רק מראה, כן? אתה אומר, רק, אתה אומר כאן עוד משהו מאוד מאוד חשוב, תעמיק ותבדוק, וזה גם מה שאתם למדים פה בקורסים שלכם, תעמיק ותבדוק את ההשקעות. ואני רוצה דבר אחד, אנחנו כבר בסוף, אני רוצה דבר אחד שאתה הזכרת, ואני רוצה שנסביר מה קרה. אתה אמרת, החברות שקנו קרקעות, ורמזת על משבר שקורה בחלק מהחברות שכבר תמחרו את העתיד, איפה אנחנו עומדים ובזה אנחנו נסיים?
תראו, קודם כל צריך לזכור שהיום כשאתה הולך לקנות דירה מיזם, ואם אנחנו מדברים על השוק, ואם הוא לא חברה מאוד גדולה, הסיכון הוא הרבה יותר גדול. סיכון שהיזם, לא יודע, ייפול זה קיצוני, אבל גם זה יכול לקרות, אבל שהוא יתעכב ושיהיה לו בעיות, הוא הרבה הרבה יותר גדול. מכמה סיבות? קודם כל, תכף נדבר על המחירים. ריביות גבוהות, ריבית זה כסף, העלות של הפרויקט גדלה, וגופים שהם יותר קטנים, יותר קשה להם להתממן, ויותר קשה להם גם לשאת את העלויות האלה בתקופות כאלה. הדבר השני זה שבשנים האחרונות, שנתיים האחרונות ביתר סט, הרבה מאוד יזמים קטנים, בינוניים, נכנסו לשוק, התמודדו על מכרזי קרקע, וכדי לזכות במכרזים שילמו מחירים, שלא להגיד מופרעים, כאילו מחירי, איך הם היו מגיעים לזה, ואני הייתי בתחומים האלה ומכיר את זה, תמיד הייתי שואל את עצמי, רגע, איך מגיעים להצעה כזאת, זה לא נראה לי, שאני מסתכל על המספרים, אני לא מבין, ואז הבנתי שאתה מניח עליית מחירים, אתה אומר, אוקיי, יש לי פרויקט, הוא יהיה מוכן בעוד 5 שנים, המחירים עד אז יעלו 20-25%, ואם זה החישוב, אז אני מרוויח כסף, והכל טוב ויפה. בהינתן זה שמחיר הקרקע, עלות הקרקע במרכז היא באזור ה-50% פלוס, לפעמים אפילו מעלות הדירה, הגמישות של היזם היא מאוד מאוד נמוכה, ולכן זו הנחה שהיא מכניסה אותו לסיכון מאוד מאוד גדול. וברגע שזה לא קורה, יכול להיות שזה יקרה, אבל זה לא יקרה על תקופת הפרויקט, אתה בבעיה. בסדר? אנחנו היום לא בתקופות שיזמים אמרו, אוקיי, כל מה שאני אוציא לשוק עם אחר. אולי אני אפילו אסגור את משרד המחירות ל3 חודשים, כי כשאני אפתח אותו בעוד 3 חודשים, אני אמכור את זה במחירים יותר גבוהים. אנחנו כבר לא שם. הרבה יותר זמן לוקח למכור דירות, הרבה יותר קשה. ולכן, חלק מהיזמים האלה, בייחוד אני אומר, אלה שאין להם הרבה אוויר לנשימה, יושבים על קרקעות במחירים מאוד מאוד גבוהים, המחירים לא עולים כמו שהם חשבו, אולי אפילו הם צריכים לתת הנחות כדי למכור בקצב. זה לא רק המחיר, זה גם קצב המחירה. כמה זמן לקח לך?
גם עלות הכסף שלהם יותר יקרה, הם קונים את זה, נכון? יש חלק מהחברות שיושבות על הון עצמי גדול וקנו קרקעות, אבל הרוב קנו את זה במינוף.
אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, וזה לא דווקא אזור המרכז. אם פעם היית סתם בפרויקט, כך תלוי מה האסטרטגיית המחירה שלך. מוכר 6-8 דירות בחודש, ואז היית אומר, אוקיי, יש לי פרויקט אפילו לא גדול של 40 דירות, אני די מהר, אני מוציא אותו, ואני גם יכול לנהל את התמחור והמחירים, והיום אתה מוכר 2-3 דירות בחודש, אז המהירות שיהיה לך הרבה יותר זמן למכור, הרבה יותר זמן למכור, זה הרבה יותר כסף שאתה צריך להשכיב לצורך המימון של הפרויקט. ריביות גם יותר גבוהות, ולכן אתה קצת בסוג של רולטה, אתה לא שולט בשוק ואתה לא יודע כמה זמן זה ייקח, ולכן הרבה מאוד יזמים היום חיים על הקצה בקטע הזה, בייחוד קטנים ובינוניים.
כן, יש גם פחד שהרבה מאוד יפשטו רגל מהסיבות האלה.
נכון, יש שבצד השני אתה תראה הרבה מאוד חברות גדולות ש קונות את אותם יזמים החוצה.
יש הרבה מאוד חברות, יש הרבה מאוד חברות שיושבות על תזרים מזומנים מאוד מאוד רציני, שוכבות על הרמות של כספים, ואז הן מנצלות את ההזדמנות עכשיו לשפר עמדות, וזה המזל. תקשיב, אני חושב ש אם דמיינתי איך ייראה הפרק הזה, אז הייתה לי הרגשה טובה ולא ידעתי כמה הוא יהיה טוב. ואני רוצה להגיד לך ש וזה כיף שבאמת לדבר עם בן אדם כמוך שאפשר לדבר בלי להתכונן ולזרום, ובאמת העברת כאן כמה מסרים שמאוד חשובים, ואני אגיד, קודם כל העברת מסרים למשקיע הפרטי, לך תבדוק, לך תעשה את זה בשיקול דעת, לא למהר, לעשות הכל לאט, אין מהר, אין קסמים ואין קיצורי דרך. זה דבר ראשון. דבר שני, העברת מסר ליזמים, הרי גם הם שומעים אותנו לפעמים, חבר'ה, אתם הולכים לקנות, תשקללו את הסיכונים שלכם יותר טוב, תראו שזה עומד במידות שלכם, לפעמים עדיף לא לקנות. משפט אין מאוד ביטחון, מאוד. אין ביטחון. אתה יודע, אני תמיד אמרתי לאנשים, הרי אתה יודע, אחד הדברים שאני מדבר בקורסים שלי, כן? או שאני עובד מול קהלים, יש הרי, אני לפעמים עומד ללאג אצל כל מיני מרצים, שאומרים שהם מלמדים אקזיטים והכל, ואני אומר, חבר, אני מלמד להשקיע נכון, או מלמד לקנות נכון, איך להגיע למחיר הנכון, שאפשר מי שרוצה לעשות אקזיט, אבל זה לא המאסט, בגלל שאנחנו לא יודעים מתי דפני ליף תעמיד עוד פעם אוהל ותעצור את המחירים, או שתיכנס לנו קורונה שאנחנו חשבנו שעולים המחירים, או שהנגיד פתאום יחליט לעלות ריבית. אנחנו צריכים להיות המשקיעים החכמים, וזה מה שאמרת פה, שערוכים לכל תרחיש, ואתה אמרת לראות מה יקרה, אז לי יש את המשפט המפורסם שלי, מה יקרה אם לא יקרה, אם כל מה שחשבנו לא יקרה, איך אנחנו נערכים ואיך אנחנו עוברים את זה בשלום.
אני חושב שיש, משפט מפורסם, אבל כשאתה בודק דברים, אז אתה צריך להסתכל על what if, מה אם.
נכון.
בסדר? בתקופות של הייפ, כמו שהיינו, אנשים מסתכלים רק על הסיכוי. אומרים, מה זה יעלה, אתה מכיר את המשפט. אני קונה, זה תמיד יעלה, נדלן תמיד עולה. לפני שאתה עושה את העסקה, תחשוב מה יקרה אם ירד. עכשיו, דרך אגב, זה בסדר. אנשים עושים עסקאות, גם מפסידים כסף. מי ש... אני תמיד אומר, מי שלא הפסיד כסף, גם לא ידע להרוויח.
נכון.
בסדר? אבל תשאל את עצמך, האם יש לך את האפשרות, גם הכלכלית והנפשית, גם להפסיד כסף. אם היא קיימת, אז אתה תהיה תקופות שזה ירד, ואחר כך אתה תרוויח. זה אני יכול להבטיח לכולם.
אז אני חייב לספר לך, שהזום האחרון שלי, אנשים יודעים, יש לי זום נדלן ביום ראשון, זום 151 למי שרוצה לשמוע. לימדתי, לימדתי את האנשים לחשב מה יקרה עם עסקה שהם קנו, בעוד 10 שנים נופלת ב-20%, זאת אומרת שהיא נמכרת כאילו באותו מחיר, ואז מה המשמעות אם הם הרוויחו, הפסידו, וככה אנחנו בודקים את העסקאות, והיום אני גם הולך לדבר על זה בהרצאה לחרדים, וזה בדיוק מה שאתה אומר. איגל, אני יותר מסופק מזה, ואני ממש מעריך את זה שבאת מכפר סבא לפה, ואתה מארח אותי, ותודה רבה רבה.
תודה רבה.